הקהל קדוש, אנחנו אחרי הפסקה קשה מנסו, ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר דרך השם לרמח"ל. הלא הוא רבנו משה חיים, תוצאתו, זכותו יגן עלינו, אמן. ואנחנו בחלק ב' בפרק שלישי, נדמה לי. כן או לא? לא הבנתי. התחלנו את... אז פרק ב', אנחנו בחלק שני, פרק ב'. טוב, סליחה שהתבלבלתי. במשפט הראשון, במקרה המין האנושי בעולם הזה, אתה בטוח? כן, יש פה חולקים עליך. אז אף אחד לא זוכר. זה מזה... מה, פסקה ח'? כן. לכן נראה לי שהגענו לפרק שלישי. כן, גם לי נראה, נכון. לא רק שהגענו לפרק שלישי, אלא הגענו לפסקה ב' של פרק שלישי. כן, אנחנו מדברים על ההשגחה האישית. יש השגחה בכלל, יש השגחה כללית, יש השגחה אישית. מה זה השגחה אישית? על איש מבני אדם. וזה משתנה מאדם לאדם, לפי מעשיו ולפי יעודו. כלומר, אנחנו בעצם נבחנים בשני אופנים, על פי מעשים, אבל גם לפי יעוד. יוצא לפי זה שיכול להיות מעשה מסוים שהוא משמעותי מאוד בחייו של אדם פלוני, ואותו מעשה ממש לא משמעותי בחייו של אדם אלמוני. אתה אומר מצווה פלונית או עבירה פלונית. יש אדם שעבירה מסוימת היא אצלו קרדינלית, זה מה שיקבע את גורלו, לפי עניינו, לפי יעודו. יש אדם אחר שאותה עבירה אמנם הוא ייתן את הדין עליה, אבל איננה משמעותית לגבי יהודו, ולכן לא על פי זה יוכרע גורלו. פסקה ב', כן? כן, בבקשה. האם אפשר לדעת? לא, אי אפשר לדעת. זאת אומרת, אלא אם כן אדם יודע את שורש נשמתו, שזה דבר נדיר. רוב בני אדם אינם יודעים בשביל מה הם באו לעולם. כך שלנו אין לזה כל השלכה. לכן אמרו חכמים, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. למה? שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. מה פירוש הדבר הזה? אתה לא יודע. מה, אי אפשר לדעת? אבל לגבי מצוות לא תעשה, אומר הרמב״ם, את זה אנחנו כן יודעים. כי לפי חומרת העונשים. אז למה שלא תהיה לנו אפשרות גם לדעת שכרן של מצוות בעשה? אלא שאינך יודע מה השכר של מצווה זו עבור פלוני. כלומר, יש אדם שעבורו, מצד מה שהוא בא לתקן בעולם, מצד המשמעות של מה שהוא עושה, זה משמעותי. כן, ואצל השני לא. כן, כמו שהרמב״ם גם כתב, הרמב״ם לא היה מיסטיקאי גדול, אבל בכל זאת הוא כותב שיש של פגם במידות, אצל אדם כמו משה זה חילול השם. אצל אדם אחר, פגם במידות, זה רק פגם במידות, זה לא חילול השם. כן.
יש משמעות למאורעות שקוראים לנו בחיים?
למה ל?
למאורעות שקוראים לנו בחיים, שכל אדם, לגבי הניסיונות שלו, לגבי התיקון של
האם הבנתי נכון את שאלתך, ששאלתך היא האם יש משמעות למאורעות שקוראים לנו בחיים בקשר לייעוד שלנו?
כן.
לא. נו באמת.
כי זה, כמו שאני אומר לכם, זה לא פייר כאילו שאתה נמצא פה ואתה לא יודע מה אתה צריך לעשות.
זה נכון, שלא תמיד זה פייר שאני לא יודע מה אני צריך לעשות. אבל מי אמר שזה אמור להפריע? כלומר, חוץ מזה, חלק מעבודתנו במהלך החיים זה לברר לעצמנו מה הייעוד שלנו. זה דבר שהולך ומתברר. יש, אני רגיל לומר שמגיל 93 ואילך ברור לאדם לגמרי בשביל מה הוא בא לעולם. במקרים מתקדמים זה גם בגיל 82 כבר אדם יודע. כן? עד אז הוא לא יודע ממש, ולכן צריך להתייאש מן הרעיון המצוי אצל צעירים לימים, שחושבים שהם צריכים קודם כל לדעת מי אני ומה אני, ורק אחרי זה לחיות. זה לא יעזור, אתה לא תדע מי אתה ומה אתה, עד שלא יעבור הרבה זמן. בסדר? זה לא אומר שלא צריך להקדיש איזשהו זמן, כלשהו להתבונן בשאלות האלה. אבל אין תקווה למצוא תשובה מוחלטת, אלא אם כן יש לך רוח הקודש חבל על הזמן. שזה נדיר. כן? האריזה למשל ידע. יכול היה להסתכל על מישהו להגיד לו, אתה נשמה שלך מורכבת א', ב', ג', ד', ה', ותפקידך בעולם לתקן זה וזה וזה. טוב, מי שיודע, יודע. רק הארי, עם כל מה שהוא ראה, הוא לא אמר איך רואים. איך לראות. הוא אמר שהוא רואה, אבל אני לא יודע איך רואים. הוא לא לימד אותנו את זה. חבל. טוב. והנה. בואו נקרא עכשיו את פסקה ב'. והנה, בהיות ענייני העולם כולם נמשכים ונעתקים בהשתלשלות מעניין לעניין. ממציאותם בנבדלים עד מציאותם בגשמים, או כמו שזכרנו לאל בחלק א' פרק ה'. מה שנקרא השתלשלות הספירות, המלאכים, כוחות הטבע, כל ההשתלשלות הגדולה הזאת. הנה כל העניינים האלה, פרטי ניסיונו של האדם, כמו שזכרנו, מתחיל שורש בחינותם בנבדלים לפי המציאות השייך בהם מתיקון וקלקול, כפי שכתבתי למעלה, כמו שכתבו למעלה, וכפי עניינם שם, עידונים ונגזרים להימצא ולהתפשט עד הגשמיות באישים הראויים להם. כלומר, הגורל שלי, נגיד, לא נכון, לא הגורל, זה מילה לא נכונה, הייעוד שלי נקבע עוד בעליונים, בטרם השתלשלתי עד לעולם הזה. זאת היא האמת. עכשיו, אני לא זוכר את זה, כן? אבל הנשמה שלי כנראה זוכרת. הרי לפני שהגעתי לעולם הזה שאלו אותי אם אני רוצה להיות פה. לא רק אם אני רוצה להיות פה, שאלו אותי אם אני רוצה להיות מה שאני. הסכמתי. אז אמנם אני לא זוכר את שלב ההסכמה הזה, אבל יש משהו בי שזוכר את זה. מה זוכר בי את זה? הנשמה שלי זוכרת. זה רשום בה. במובן הזה של רושם, כמו שלמשל אם אדם עובר על קרקע, אז הוא מותיר רושם במקום שבו הוא דרך. עקבות, מה שנקרא. אז העקבות של הבחירה הקדומה שלנו נמצאים בתוכנו. לא תמיד אנחנו מודעים לזה, אבל לפעמים מתברר לאדם שהוא מסכים להיות הוא עצמו. זה חלק מן הבגרות אגב. כן? אדם איננו יכול להשלים את עצמו כל זמן שהוא לא מסכים להיות עצמו. זה הפסיכולוגים גם אומרים את זה, שאדם לא יכול להיות אב כל זמן שהוא לא ישלים עם האבא שלו. זה חלק מהעבודה. כן? יש עבודת הבן להשלים עם האב. כי כל זמן שאני לא פתרתי את הבעיות עם אבא שלי, אז יש לי טענות. טענות למה הבאת אותי לעולם. בעצם באופן סמוי זה טענות כלפי הקדוש ברוך הוא. למה הבאת אותי לעולם דרך מי שהביא אותי. זאת אומרת שאני, ואם יש לי טענות כלפי מי שברא אני, יש לי טענות כלפי עצמי. אז אני לא יכול להיות אבא של מישהו. זה לא צריך להיות פסיכולוג גדול כדי לדעת את זה. קל וחומר, כשאנחנו מבינים, שאת החיות אנחנו מקבלים מן האלוהות ומכל המדרגות של ההשתלשלות. אז זה מה שאומר כאן, אני שוב חוזר למשפט. הנה כל העניינים האלה, פרטי ניסיונו של האדם, כמו שזכרנו, מתחיל בשורש בחינותם בנבדלים, לפי המציאות השייך בהם מתיקון מקלקול. כמו שכתבתי למעלה, יש נשמה שבא לתקן עולמות שבורים, יש נשמה שבא לחזק עולמות קיימים, וכדומה, וכפי עניינם שם, נידונים ונגזרים, להימצא ולהתפשט עד הגשמיות באישים הראויים להם. עד שבכלל, דין החילוק הזה, ייכנסו כל פרטי המציאות למדרגותיהם, ועל כולם השקיפה החוכמה העליונה, וכפי אמיתת מציאותם, תגזור את היותר נאות והגון, וזה ברור, כפי העיקרים שהקדמנו. נמצא. לפי השורש הזה, שהצלחות העולם הזה וצרותיו, תהיינה לשינוסה במה אדם בחלק מחלקי הניסיון ששיירה חוכמה עליונה, היותו נאות לאיש ההוא. נאות לאיש ההוא. כלומר, בעצם אין אדם שאיננו עומד באיזשהו ניסיון. וכל אדם, הניסיון הראוי לו. לכן ניסיון שלי זה לא הניסיון שלך. לכן אין להשוות. כן? אלא כל אחד לפי שורש נשמתו, לפי מה שהוא ראוי לתקן בעולם הזה. עד כאן ברור? טוב. ואומנם, עוד סיבה אחרת נמצאת להם על פי דרכי המשפט והגמול. כן, בבקשה. לפי שורש נשמתו, כן.
זאת אומרת, אם אני בא לעזרה אצל רב, הוא לא יודע מה הניסיון שבו אני באמת אני נאלץ
להתמודד, נו, אז מה אתה רוצה? יכול שהוא יודע, יכול שהוא לא יודע, אני לא יודע. אם סיפרת לו, אז הוא יודע. אם לא סיפרת לו, אתה לא יודע. אז הוא לא יודע.
לא, הוא לא מבין את השורש.
לא כל רב יודע את שורש הנשמה של תלמידו. נכון? זה נכון, זה באמת בעיה. אז הוא לא יכול. הוא יעשה לפי סברתו, כמו שאתה, גם יעשה לפי סברתך כלפי עצמך. נגיד שיש לי בעיה, ואין לי את מי לשאול. אז את מי אני אשאל? את עצמי. נכון? אז תגיד, אבל מי אתה כדי לפתור את הבעיות של עצמך? אולי אתה טועה? עושים ממה שיש. כן? איך אומרים? אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. ומה עם הפשלות? לתקן עם הזמן. כן? כלומר, אם לא רוצים, יש ביטוי עממי, מי שלא עושה לא טועה. אבל זה טוב לטעות, כי על ידי הטעויות אתה לומד. יש ארבעה אנשים שהתלמוד אומר עליהם שהם לא חטאו אף פעם, שמתו בעתיו של נחש. והם, מי הם? בנימין, הבן של יעקב אבינו. ועמרם, האבא של משה, ישי, האבא של דוד, וכלאב בנו של דוד. ארבעה אלה. מה המכנה המשותף לארבעת האנשים האלה? אבא של או בן של. נכון? אבל מי העיקר? לא הם. מי שבאמת העיקר זה יעקב, האבא של בנימין. משה, הבן של עמרם. דוד, הבן של ישי, האבא של כלאב. יעקב, משה, דוד. אז אם לא נאמר עליהם שהם מתו בעתיו של נחש, סימן שהם חטאו. יעקב חטא, משה חטא, דוד חטא. מי עשה משהו משמעותי בעולם? דווקא שלושת אלה. יעקב הקים את עם ישראל, משה תורת ישראל, דוד ארץ ישראל. שלושת הדברים החשובים לנו. תורה, עם, ארץ. אבל כדי לעשות את זה, חייב להיות מוכן להסתכן, להסתכן בחטא. וככה אתה מקדם את העולם. בסדר? זה לימוד גדול. כן? אתה רוצה לא לחטוא, תעמוד בצד. אתה רוצה לעשות משהו משמעותי, אתה תסתכן בחטא, אין מה לעשות. יש כאלה שצריכו להיות גם משמעותיים וגם לא לחטוא. שאלתי הפשוטה היא, מי? הרמק. טוב, רבי משה קורדוברו. נו, מצאת אחד ב-6,000 שנה. בסדר. הלאה. תשאל פה את החבר'ה, מי זה רבי משה קורדוברו? אתה תראה שלא כולם יודעים. יעקב, משה, דוד, כולם יודעים. טוב. ואומנם, עוד סיבה אחרת נמצאת להם. להם למי? לניסיונות, על פי דרכי המשפט, אתה יודע, לגבי שאלתך, יש, תמיד יש מי שאומר, כיוון שאפשר לטעות, בוא לא נעשה כלום. אבל לא לעשות כלום, גם זה בחירה. כלומר, הדבר היחיד שאני לא בוחר, זה להיות בוחר. זה אני מוכרח. אז כך שזה לא חוכמה להצטטר מאחורי אי ההצטרפות. אי ההצטרפות גם היא הצטרפות. הצטרפות לאי. ואומנם עוד סיבה אחרת נמצאת להם. למי? לניסיונות. איך אתם יודעים? אמרתי את זה. כן, על פי דרכי המשפט והגמול. זה פחות חשוב מאשר שורש נשמה, אבל גם זה קיים. והוא, כי הנה גזר השופט העליון יתברך, שמתולדות מעשה האדם עצמו, יהיה עזרו ממנו יתברך, להקל לו השגת שלמותו, וינצלו מן המכשולים, כעניין שנאמר, רגלי חסידיו ישמור. כלומר, אם אתה מחליט ללכת לכיוון של עלייה, אז יש גם יותר השגחה עליך. מה המקור של הרעיון הזה? שככל שאתה יותר נעלה, אתה יותר מושגח. מי כתב על זה? הרמב״ם. כן, זה לא צריך לפחד לענות. אז הרמב״ם בספר מורה נבוכים מסביר שככל שאדם יותר נעלה, כך הוא יותר מושגח. לכן אומר הרמב״ם, אדם שהוא נעלה מאוד, יוכל לעבור בתוך שדה קרב, שבו נהרגים אנשים מימין ומשמאל, והוא יודע שלא יראה לו דבר. שנאמר, ייפול מצידך אלף, ורבבה ממינך, אליך לא ייגש. למה? כי הוא מושגח. למה? כי הוא נעלה יותר. הדבר הזה, המשפט הזה של הרמב״ם, גרם לתגובות של הרמת גבה על ידי חלק ממפרשיו. לרמב״ם היו מפרשים מכל מיני סוגים, חלק מהם היו פילוסופים רציונליסטים קיצוניים. שהם קראו את זה ברמב״ם, אמרו, בטח הוא כתב את זה בשביל ההמון. הרי כל דבריו בהשכל, אז איך הוא כותב דברים כאלה? יש רק בעיה אחת, הרמב״ם כתב את זה, אז כנראה שהוא חשב את זה. טוב. לא, להיות מושגח באופן שסותר את הטבע. אמרו, הרי, איך הם הבינו את הרמב״ם? הבינו שהרמב״ם מתכוון לומר שככל שיש לאדם יותר שכל, כך הוא יודע יותר לשמור את עצמו. אז פתאום כתוב כאן שהוא עובר בשדה הקרב. זה לא עובד ככה. הוא כתב את זה בשביל ההמון. נו, מי ביקש מהרמב״ם לכתוב בשביל ההמון במורה נבוכים? אלא אדרבה, הוא כתב לפילוסופים להראות להם שזה רציני. זה הסיפור הזה. של ההשגחה. טוב, ואולם, ודאי שגם בזה מדרגות מדרגות יש. כי ימצא אחד ששורת הדין תיתן כפי מעשיו שכבר עשה, שיעזרו הבורא יתברך עזר מעט. ואחר, שדינו יהיה שיעזרו עזר יותר גדול, ויקל עליו השגת השלמות קלות רב. זה מה שהיה עם המן והסלב, שככל שאדם היה יותר צדיק, המן היה יותר קרוב אל האולו. יש מדרש כזה, נכון? הצדיקים היו מקבלים את המן בפתח האוהל. הרשעים היו צריכים ללכת קילומטר. כל אחד קיבל מן, אבל לפי דרגות של השגחה. טוב, זה מצב אילאי של המדבר, ששם הכל במדבר באופן המוחלט. אבל התלמוד אומר שהיו צדיקים בימי התלמוד שהיו מקבלים לא את המן, כי מן היה רק במדבר, היו מקבלים את הסלב. חלק מהמוראים היו מקבלים סלב בתוך ביתם. ויש מסורת, ככה אומרים, שהגאון מבילנה היה מקבל גם כן את הסלב. סלב היה מגיע אליו. לא, איזה שחיטה, מה? צריך לשחוט בעצמו.
לא, זה מגיע כאילו
חי.
מגיע לפתח הבית.
כן, כן. הסלב היה מגיע לתוך הסלון שלו, פתאום, ופושט את הצוואר שישחטו אותו. כן? בסדר? יש סיפור כזה. הרב קוק מביא את זה. זה כנראה מספיק רציני כדי המסורת הזאת, כדי שהרב קוק יביא את זה. זה לא בלתי אפשרי. כן? מה שנקרא, ויקר מקרה חלקת השדה אשר לבועז. נכון? ויקר מקרה חלקת השדה אשר לבועז. ומזה בא המשיח. מקרה. מקרה. דרך המקרה הזה הגיע חלקת השדה אשר לבועז וכל הסיפור מתגלגל. כן, טוב. סליחה. ואחר שדינו יהיה שיעזרו עזר יותר גדול ויקל עליו השגת השלמות קלות רב. ואחר שיהיה ראוי לעזר היותר גדול, וכן בהפך. כבר יימצא מי שכפי הדין יהיה ראוי שלא יעזרוהו מן השמיים, אך לא יקשה עליו השגת השלמות. ואחר, שמשפטו יצא, שירבו לו העיכובים ויצריך לו חוזה גדול ועמל רב עד שישגנו. ואחר, שהוא הרשע הגמור, שיסתמו בפניו כל דרכי התיקון, וידחה ברעתו. כמו שמצאנו אצל פרעו, שנטלה ממנו הבחירה החופשית, ונשאר ברשעתו. ויש בכל הדברים האלה פרטי פרטים רבים מאוד. שימו לב אגב לאסימטריה שיש כאן. כשמדובר על העזרה, זה עזרה חיובית. כשמדובר על הרשע, מדובר בהיעדר עזרה. זה על דרך השלילה. מובן? מה?
מה קורה עם הרשע?
הרשע הוא לא נעזר.
שוללים
ממנו. כלומר, זה על דרך השלילה. שוללים ממנו מה? את העזרה. זאת אומרת, יכול להיות מצב... העיכובים, כן, אבל לא, רגע. שירבו לו העיכובים, כן. כן, זה נכון. אבל מה זאת אומרת אם מרבים לו העיכובים? העיכובים על דרך השלילה. אני אסביר למה אני מתכוון. יכול להיות רשע שיזכה בפרס הראשון בלוטו. למה? בגלל שהוא מופקר בידי המקרה. ולפי תורת המקרה, ייתכן שיזכה בפיס. כן? כלומר, זה לא מינה נמנע. אבל זה ההפך מן ההשגחה. הוא זכה בזה בלי השגחה. שזה העונש היותר גדול. לזכות בלוטו בלי שיכפת לאף אחד ממך. יש כאלה שיגידו, לא, אדרבה, אני מעוניין בלוטו. כן? אולי הלוטו הזה, זה העיכוב שמדובר עליו כאן. שזה מרוב אהבתו את הנאות העולם הזה, כבר יש לו סיפוק בדבר. אז הוא כבר לא ירצה לפנות כלפי מעלה. כן. אז זה מה שמעת האחרון, כן? מה אתה אומר? יסתמו.
אין שום דרך שהוא יוכל כאילו לעשות משהו. הוא אומר, זה חייב להיות משהו אקטיבי שחוסר
לדרך. יכול להיות. לא דוחה דבריך. אבל בדרך כלל מדובר על תהליך עצמי. זה למשל, כמו בהתמכרות. אדם מתמכר למשהו, אז כבר הוא לא יכול לצאת מזה. בדרך כלל מה שזה אומר. לא נגד. למשל, זו השאלה לגבי פרעו. פרעו נשללה ממנו הבחירה החופשית. האם זו פעולה אקטיבית של הקדוש ברוך הוא, או שזו פעולה אקטיבית של פרעו? אפשר להבין את זה ככה, אפשר להבין את זה ככה. יכול שפרעו בעצמו גורם לעצמו את זה. כן? והנה, ויש בכל הדברים האלה פרטי פרטים רבים מאוד. והנה נמצא שאפשר שיזכה האדם ויוגזרו עליו הצלחות בעולם הזה, לסייעו בעבודתו. כלומר, זה לא פרס, אלא זה הבא להיטהר וסייעין לו. למען ינקל לו השיגו אל השלמות המבוקש, ולא ימצאו לו עיכובים. ואפשר שיהיה נגזר עליו, כפי מעשיו, הפסדים וצרות שיעמדו כחומה לפניו, ויפסיקו בינו ובין השלמות. אז שיצריך לו יותר עמל ויותר תורח, לבקוע את המחיצה ההיא, ולהתאמץ עם כל תרדותיו להיות משיג את שלמותו, על כל פנים. והפך זה לרשע, אפשר שיוגזרו עליו הצלחות לפתוח לפניו פתח האבדון שידחה בו, אפשר שיגזרו עליו צרות, למנוע אותו מן הרשע שהיה בדעתו לעשות. וזה יקרה כשידע המנהיג העליון, שאין ראוי לאותו הרשע שיעשה מטעם מה. והוא מה שדוד מתפלל, אל תיתן השם הוויה רשע, זממו אל תפק. כלומר, יש מצבים שעדיף שהרשע לא יצליח. כן? לא בגלל שזה טוב לרשע לא להצליח, כי אולי יותר טוב מבחינת עונשו שהוא יישאר ברשעו, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה בשביל טובת העולם שהרשע יצליח. היה ויכוח על זה בין בימי אפלטון. סוקרטס אומר שהדבר הטוב, העונש הגדול ביותר שאפשר לתת לרשע, זה להשאיר אותו רשע. כי זה העונש הגדול ביותר. זה שאדם הוא רשע, אז הוא לא אדם, הוא לא משהו ראוי להיות. אז זה העונש הגדול. יש דבר אחד שסוקרטס לא חשב עליו, שהרשע הזה לא רק שהוא מקלקל את עצמו, הוא מקלקל את האחרים, הוא מזיק לעולם. ומצד הנזק שהוא עושה לעולם, צריך לסלק את המזיק.
מה נגד עונש לרשע בעצם?
הוא לא נגד עונש לרשע, כי אומר, המדינה מתפקדת על פי זה. אבל הוא אומר, אם אתה רוצה באמת להניש את הרשע, תשאיר אותו רשע. כן, זה הכוונה. ואומנם, הנה הוא יתברך שמו, עושה כל העניינים האלה בחוכמתו הנפלאה, הכל כפי מה שראו לטובת כלל בריאותיו, כמו שזכרנו, והוא דן את הבריאות בכל מצביהם כפי מה שהם באמת. כלומר, בעצם מצאנו פה שתי מערכות. מערכה של ניסיונות לפי שורש הנשמה של האדם, ומערכה של ניסיונות כפי המשפט. אז זה שני דברים שונים. יוצא לפי זה שאתה רואה אדם, ואתה מנסה להבין מה הסיבה של גורלו, לטובה או לרעה. אם חסרה לך אינפורמציה, אם זה מצד שורש נשמתו או מצד הגמול, אתה לא יכול לשפוט. בדרך כלל אין. כן? לכן כשקורה לי מישהו משהו, צריך להיזהר מהמתנדבים לתת הסברים. איפה מצאנו מתנדבים לתת הסברים? בספר יוב. כן, החברים שלו באים, הסברו לו, תראה, אנחנו יודעים, זה קרה לך בדיוק ככה, ככה, ככה. כן? יוב אומר, אתם לא מבינים כלום. אז מה כן? אז אליהו בא, אליהו אומר, יש לי גם כן הסבר, יוב לא עונה. למה לא עונה? כי הוא לא יכול לדעת אם ההסבר הזה נכון או לא, ואז הקדוש ברוך הוא נגלה אליו. אם יוב היה מקבל את ההסברים של חבריו, הקדוש ברוך הוא לא היה מדבר איתו. לכן זה טוב שיוב לא קיבל את ההסברים, כי הוא ידע שיש משהו יותר עמוק. בסדר? כן.
מה קורה עם האדם שיש לו את ה...
מה זה מסגיע למסקנה לבד?
לא, הוא מגיע למסקנה לבד, למה זה קרה?
כתוב קודם כל, באים ייסורים על האדם, חז"ל אמרו, אם באים ייסורים על האדם, יפשפש במעשיו. אז יש דבר כזה.
לא, אבל לפעמים יש תגובות לא רציונליות שגם יכולות סתם משגעות את הבן אדם.
גם תגובות רציונליות שמשגעות את האדם. זאת אומרת, זה לאו דווקא אי-רציונלי. אדם אומר שטויות לפעמים.
לא, אבל השאלה שלי אומרת, אם המצב הפוך, יש עניין שחכמים מבחוץ יבואו ויגידו לו,
עזוב,
זה שטויות,
אתה סתם... אז כן, זה יכול להיות לפעמים, כן, שאדם סתם מאשים את עצמו, וזה, זה טוב שיסבירו לו, תשמע... למשל, כמו שיש כאלה שאמרו ש... לא, יש איזה הסבר נפלא לשואה, אני ראיתי פעם, השואה הייתה בגלל שדיברו בחזרת השץ. אז בזה הייתה השואה, כן, כל המחנות, דיברו בחזרת השץ, מה אתה רוצה? כן. טוב. אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. טוב. כן. פירוש, אני שוב חוזר לפסקה. ואומנם, הנה הוא יתברך שמו עושה כל העניינים האלה בחוכמתו הנפלאה, הכל כפי מה שראו לטובת כלל בריאותיו כמו שזכרנו. והוא דן את הבריאות בכל מצביהם כפי מה שהם באמת. פירוש, כי הנה אינו דומה מישהו במצב הרווח, הוא מתרשל בעבודתו, כלומר, יש לך כל התנאים. אם מישהו במצב הדוחק ונטרד בלחצו ולא ישלים את חוקו, והנה דינם לא יהיה שווה, אלא יודן, כל אחד, כפי משהו באמת, אם שוגג, אם מזיד, אם אנוס, אם פועל ברצונו. הוא יתברך שמו יודע מיתת כל הדברים, המעשים, המחשבות, זה נותם להמיתם. הרי שאומרים, פלוני שעושה ככה, יש לו חלק לעולם הבא, או אין לו חלק לעולם הבא. אתה לא יודע את הכל, אתה יודע חלק מן השיקולים, אתה לא יודע את המכלול. אבל הוא יתברך, יודע את המכלול הזה, זכות תולה וכדומה. יש זכות ששקולה כנגד הרבה חובות, וחובה אחת ששקולה נגד הרבה זכויות, אומר רמב״ם, ואין שוקלים אלא בדעתו של אל דעות. עד כאן, שלום.